אוקיי, ערב טוב, ברוכים הבאים. האם שומעים? יופי. אוקיי, אנחנו מתחילים. אנחנו לפני שבוע התחלנו את סוגיית אין שליח דבר עבירה. אנחנו ממשיכים בתוך אותה הסוגיה. לפני שבוע דיברנו על יסודות העקרונות, מה הסברה הבסיסית, מה השאלה הבסיסית. היום נבדוק כמה מקרים שעולים בתוך הגמרא הזאת, גם כדי לבדוק את מה שאמרנו לפני שבוע וגם דברים חדשים. רק לסכם את מה שאמרנו לפני שבוע, ראינו למה אין שליח דבר עבירה. בגמרא כתוב, בגלל שדברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומם. יש ראשונים שמתבססים על זה. זה בעיקרון שיטת התוספות. הנפקמין שתוספות הוציא מזה, זה שבשוגג יש שליח דבר עבירה. כי אי אפשר להגיד לשוגג, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומם. כי הוא לא שומע את דברי הרב ודברי התלמיד. אז רואים שתוספות מתייחס לטעם הזה ברצינות. ראינו שתי גרסאות, שני נוסחות בשיטת התוספות. אם זה תלוי בדעת השליח או דעת המשלח. הבדל בין התוספות שלנו לבין התוספות בבקמה דף עין תת. ראינו את הריטב"א שבעצם לא קיבל את הלימוד הזה. הוא אומר, זה הגמרא אמרה את זה, אבל זה לא נכון למסקנה. המסקנה זה גזירת הכתוב. גזירת הכתוב לא מסביר את הסברה. נתיבות אמר שהסברה שעומדת מאחורי גזירת הכתוב של הריטב"א היא ששליחות מתייחסת רק לחלות. רק לתוצאות הלכתיות של מעשים, ולא למעשים עצמם. אז עבירה, נכון שמי שעושה עבירה חייב, אבל החיוב הוא לא תוצאה, היא לא, תוצאה זו מילה לא מספיק טובה, היא לא חלות, לא בגלל שעשית כך, הרגת מישהו, וזה יוצר חלות שאתה חייב מיתה. זה התגובה, זה חיוב, החיוב צמוד למעשה, מי שעשה, חייב. ולכן לא שייך בכלל שליחות בדברים האלו, אבל זה נלמד מהפסוקים. זה מה שהנתיבות הוציא. אנחנו בדקנו את זה קצת, בהשוואה לאין שליחות, כנראה שאין שליחות למצוות. נכון, ספרת הנתיבות שייכת גם שם, גם מצווה. הנחת תפילין. איזה חלות? זה לא יצא חלות. החלות היא שאתה בן עולם הבא. זה לא חלות, זה פשוט הסיכום של מה שאתה עשית. לכן, לכל זה לא היה צריך להיות שייך שם, ראינו את העריד שלכל אמר דבר אחר, גם הקצות אמר דבר אחר. אלו הם היו שתי הגישות, הריטב"א פלוס הנתיבות, שתיים או שלוש גישות, לשאלה הזאת היום אנחנו נראה גם גישה אחרת, כדי להסביר משהו בסוף, ובינתיים אנחנו מתחילים בהנחה שאלו הם שתי הגישות שלנו. ואנחנו מסתכלים על המקרים בגמרא. המקרה הראשון שהגמרא פתחה בה, בדף מ"ב עמוד ב', זה היה מזיק. הגמרא שאלה, אתה אומר שיש שליחות, הנה מצאתי מקרה שזה לא מופיע, התשובה תהיה, אין שליח דבר עבירה. מה המקרה? השולח את הבעירה, באמצע מבית עמוד בית, השולח את הבעירה. השולח את הבעירה ביד חי רשותיו הקטן, פטור מדיני אדם החיה בדיני שמיים. שילח בידי פיקח, פיקח חייו. טוב, אנחנו לא לומדים בבקמה, יש מחלוקת גדולה בגמרא, בין השלוקש ובין רב יוחנן, אבל היסוד של החילוק הוא ברור, כן? חרש, שוטה בקטן, הם לא אחראים למעשיהם, אז מי ששולח בידם הוא כבר פשע. ולכן הוא חייב. מה זה אומר חייב? פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הביטוי הזה, זה גמרא בבבא קמא, דף נ"ט, יש שם רשימה של דברים שפטורים מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, הם פחות או יותר גרמה. בסך הכל, אתה לא זה שהצטטת, יש כאן מישהו אחר, אבל אתה גרמת. אז פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שילח ביד פיקח, פיקח חייב. מה שמעניין את הגמרא בבבא קמא זה שאתה לא פשעת. סמכת על הפיקח. אבל הגמרא שלנו מתייחס למילה שילח ביד פיקח. הוא ממש שלח את הפיקח, אז הפיקח הוא שליח שלו. שואל הגמרא, ועמי, נימה שלוחו של אדם כמותו. אומר הגמרא, שאני אתם דאין שליח לדבר עבירה. מה הייתה שאלת הגמרא? אם יש שליחות, אז למה הדין הקודם נכון? על מה שואלים? כל שעולים על המקרה השני, לא המקרה הראשון. המקרה הראשון אין שליחות, כי לחיי רשות הבקטן אין שליחות. אז שילח ביד פיקח, פיקח חייב. ועמי, מה השאלה? פשטות קריאת הגמרא. למה פיקח חייב? הפיקח צריך להיות פטור. זה האוטומט של הקריאה. כתוב, פיקח חייב. ועמי, למה פיקח חייב? היה צריך להיות פטור. זה אומר שהלכת הגמרא היא שאם יש שליחות, אז זה יפתור את השליח. השליח לא עשה, המשלח הוא באמת העושה. אם הגמרא עונה, לא נכון, אין שליח דבר ורע, דיאמרין, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, זה מצוין, כי הביטוי דברי הרב, דברי התלמיד, דברי שומעים, זה מכוון בפירושו המיידי, הפשוט, הראשוני, למה? לחיוב ולפטור של השליח. אל מי אומרים? דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. לשליח. אומרים לו, לא, היית צריך לעשות. מה הוא אומר? לא, אני פטור, למה? כי אני שליח. כלומר, זה טענת הציות לפקודות. אומרים לו, לא, אין דבר כזה, היית צריך להקשיב לקדוש ברוך הוא, לכן אתה חייב. זה הפשט הפשוט בגמרא. אנחנו דיברנו לפני שבוע, כבר שתוסעות באמת מתפסס, כך, איך מגיעים מזה לשני השלבים הבאים. אין שליח דבר ורע, זה לא רק אומר שהשליח חייב, אלא גם שהמשלח פטור. כי אין שליחות. אז בשלב הראשון היה ניתן לחשוב על כל מיני ספרות למה. טוב, אם הוא חייב, אז אתה פטור. שניהם לא היו חייבים. זה לא הגיוני ששניהם חייבים. אז אם השליח אומרים לו, דבר רב, דבר רב, דבר משום, והוא באמת עשה, אז הוא לוקח את האחריות. אם הוא לוקח את האחריות, אז אני לא לוקח את האחריות. או פחות האחריות. ממנו אני לא חייב. אבל היה לנו גם צורך להסביר דבר נוסף. שלפי דעה אחת בתוספות בבבא מציעא, ולפי הנודע ביהודה, אין שליח דבר עבירה מפקיע את כל השליחות. זה לא רק שהמשלח לא חייב, אלא שזה לא מתייחס אליו בכלל. אם יש חלות נוספת, כמו קידושין בעבירה, אז אין קידושין. איך זה קשור לדברי הרב דברי התלמיד? אז הסברנו את היסוד של התוספות והתוספות בבבא קמא, שזה דומה, השאלה אם זה שליח או משלח, כיוון שהוא לא אמור לעשות, אז זה יוצר ספק, ואם יש ספק, אם השליח יבצע, הוא כבר לא שליח. שליח זה אדם שעבר לאוטומט. אם נשאר אצלו האחריות להחליט, אז הוא מחליט. אם הוא מחליט, אז זה לא קשור אליי. וזה בכלל, אין כאן שליחות, לא שלחתי אותו. כן. אז יש כאן תוספות הראש, מקור מספר 3. לא נמצא בתוספות שלנו בכלל. כל הדיבור לא נמצא בתוספות שלנו, ולפעמים זה קורה. שהוא מדייק מלשון הגמרא, מלשון הברייתא. שילח ביד פיקח, הפיקח חייב. מדלוק אמר משלח חייב בדיני שמיים, כמו ברישא. עכשיו, יש לשים לב, הדיוק הוא לא לגמרי פייר. יכול להיות שלא צריכים לחזור על אותם דברים. רק הדברים המשתנים כתובים. אז ברישא כתוב שהשולח פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ובספר כתוב שהפיקח, השליח חייב. יכול להיות שעדיין השולח היה בדיני שמיים. אבל הראש דייק שהכל היה צריך להיות כתוב. ברישא לא כתוב דין אחרי רשות וקטן, כי זה ברור שאחרי רשות וקטן פטור, כי הם פטורים תמיד. אבל בסיפא צריכים להתייחס לשני הצדדים. אם כתוב רק שהשולח חייב, אז זה משמע שהמשלח פטור לגמרי. מכלל דמשלח פטור לגמרי. יש לו מקור, זה ממש לא ככה, אותו גמרא בקונס, שהוא שם בהברית הזאת, אף אגב דבריש הקונס, כמה, וסוחר עדי שקל להעיד לחברו החי בדיני שמיים. אז כתוב ש... שליחות, שכירות, כן? מי שסוחר עדי שקל, וגרם להפסד ממוני, אז הוא חייב לשלם בדיני שמיים. אז הוא אומר, וכאן אתה אמרת שמי ששלח את הבעירה, לא חייב לשלם בדיני שמיים. או שיש שליחות בדיני שמיים או שאין. אז הוא אומר, לא, היינו משום דעיקה שכירות. ואיך דלק השכירות בדיני שמיים לא מחייב. דעינו סבור שישמע לו. הנה, מצאנו את היסוד שכבר קראנו בתוספות לפני שבוע. הוא אומר, יש הבדל בין שכירות לבין שליחות בחינם. ואולי זה לא היה מובן אם לא היינו משקיעים לפני שבוע. דעינו סבור שישמע לו. כלומר, קודם כל, זה תוספות שלנו או תוספות בבבא קמא? זה תוספות בבבא קמא. האין שליח דבר עבירה כי המשלח לא סומך על השליח. לא שהשליח עצמו איננו בטוח בעצמו שהוא יעשה, אלא שהמשלח לא סומך עליו. זה ראינו את התוספות בבבא קמא, בניגוד לתוספות שלנו. אולי בגלל זה התוספות שלנו לא מתייחס לזה. אז הוא אומר, הוא עושה חילוק פסיכולוגי. כאן רואים שזה לא הלכתי בכלל, זה פסיכולוגי. בשליחות רגילה, בלי תשלום, אז יש ספק כזה. כי הוא אמור להתעורר ולהגיד, זה לא מוסרי. דברי הרב, דברי התלמוד, דברי מי שומעים. אבל אם הוא שכר אותו בכסף, והוא קיבל את הכסף, אז כנראה שהוא החליט שכן, אז הוא בטוח יעשה. בראש של המשלח יש סמיכות דעת. אם יש סמיכות דעת, אז יש שליחות. אוקיי, אז תוספות אומר, תוספות הראש אומר, שלכם בסחירות המזכיר חייב בדיני שמיים. למה הוא לא חייב בדיני אדם? אם יש שליחות, אז שיהיה חייב בדיני אדם. והספרה שקראנו עכשיו, למרות שמילים לא מופיעות, יש שליחות. כתוב רק שהוא חייב בדיני שמיים. אבל הסיבה היא בגלל ש... כן סבור, לא סבור. נכון, זו הספרה שראינו. טוב, אנחנו מיד נחזור. אבל הוא מסביר שסחירות זה מקרה אחר. בכל מקרה, בשליחות רגילה, אז הוא לא חייב בדיני שמיים. ועכשיו תוספות הראש, הראש שואל שאלה באמת מעניינת. ומי הוא לכמן בשמייטין אמרינן אומר לשלוחות צבע רוג את הנפש? ומשלח חייב בדיני שמיים לכל הפחות בדין הזוטה. כן, הגמרא בדף מן ג' המשך סוגייתנו. מביא את שיטת שמאי הזקן, שיש שליח לדבר עבירה. שאותו הרגת בחרב בני עמון. אז דוד המלך שלח שליח להרוג את אוריה, ויש שליחות לדבר עבירה. כמו שכתוב, אתה הרגת, אותו הרגת, אתה הרגת אותו. הגמרא שואל שאלה מאוד מעניינת שמה. אני קורא את הגמרא בדף פעם ג' עומד א', אחרי שהגמרא אמרה את הדבר הזה, אומר הגמרא, מה הייתה מדי שם היה זקן, כסף שני כתובים באים כאחד מלמדין, וההוא לא דבר, שהוא מסביר למה הדרשות המקורות שאין של חדבר עבירה, אז הוא חלק עליהם, אז נשאר שיש לי חדבר עבירה. אומר הגמרא, בבית אימא, לעולם דריש, גם שם היה זקן סובר שאין שליח לדבר עבירה. ומה חייב? חייב בדיני שמיים. באמת יש שליח לדבר עבירה. כל מה ששמאי זקן אמר זה שיש חיוב בדיני שמיים. הפסוק בשמואל, ואותו הרגת בחרב בני עמון, לא כתוב, ואותו הרגת בחרב בני עמון ואתה חייב מיתה. כתוב, ואותו הרגת, אתה רוצח. זה ביטוי מוסרי. בידי שמיים אתה חייב. זה מה ששמיים אומר. אוקיי. ואז הגמרא שואל, מה באמת? מכלל התנא כמה סבר, אפילו בדיני שמיים, נמי פתו. סימן שאלה, רש"י כותב בתמיה. היש מישהו שיכול להגיד, אומר הגמרא, זה ברור שיש חיוב בדיני שמיים, לא יכול להיות. מה, אני סוחר, אני שולח מישהו להרוג, אז אני צדיק, גם שלישי אני אקבל בבית הכנסת. אומר הגמרא, כן, אבל יש הבדל, זה דין הרבה וזה דין הזוטה. ביטוי מאוד מיוחד. לפי שמי זה דין הרבה. לפי חכמים, ברור שזה לא בסדר, אז זה דין הזוטה. עונש גדול או עונש קטן. כותב רש"י, דין הרבה בדין הזוט עקב עיניי, ולשמי מחי בדין הרבה בעונש גדול, ולתנקם ולא מענש כולי היי כהורג עצמו, אלא כגורם. יש ראשונים, הם אמר מוסגר, יש ראשונים שם שבאמת הם לא הבינו מה זה מחלוקת שמי וחכמים על מה הקדוש ברוך הוא עושה בשמיים. מה המחלוקת פה? הוא יניש אותו, כמו שהוא יניש אותו. יש כאן מחלוקת הלכתית, אתה רוצה להגיד שהוא חייב בדיני שמיים? זה נקודה הלכתית. להגיד שזה לא בסדר, אבל מה שתי הדרגות האלו? אז חפשו נפקמינה, נפקמינה הוא לקוברו, שלא קוברים צדיק עצר רשע, אז גם לא קוברים רשע גדול, עצר רשע קטן. אז לפי שם היזקן הוא רשע גדול, ולפי חכמים הוא רשע פחות קטן. אוקיי, אז תוספות, הראש מצטט את הגמרא הזאת, אחרי שהוא אמר שבמזק על ידי שליח השולח פטור לחלוטין, אומר, אני לא מבין. כתוב בגמרא, לכמן בשמייתין אמרינן, אתה אומר לשלוחו, צא והרוג את הנפש, זה משלח חייב בדיני שמיים, לכל פחות בדיני זוטה. הוא מסתבר, דממון נמי, יש עונש של ממון. אז אם ההורג על ידי שליח חייב בדין הזוטה, אז גם הממון יש עונש של ממון, הוא צריך להיות חייב לשלם בדיני שמיים. ועכשיו הוא חוזר במה שהוא אמר, והוא מסביר את הגמרא לגבי סוחר בצורה אחרת. Okay, אז בואו נחשוב קצת על הדבר הזה. מה לכאורה ההסבר הסברתי של המחלוקת, דעה שנייה בגמרא, בדף מ"ג, שלפי יש מחלוקת האם ההורג על ידי שליחות חייב בדין הרבה או בדין הזוטה? מה ההבדל פה? מה ההגדרה? מה זה רבה וזוטה? שם היא אומר דין הרבה. מהו הדין רבה הזה? מה הדין הגדול הזה? שלחתי דוד המלך, אני שלחתי שליח להרוג מישהו. אז למה אני מקבל דין הרבה? הראל אומר, התייחסות המעשה אליו, כלומר, נכון, כלומר, האמת שזה כמעט מוכרח, כי שם היא אמר, יש לה מקור, ושם היא אומר, יש לי כדבר עבירה, איך אתה אומר שאין? כן? שם היא אומר, משום חגי הנביב, שולחיו חייב. אז התשובה היא שחגי, שם היא זקן לפי הדעה הזאת, הוא לא חייב מיתה, אבל הוא רוצח, הוא רצח, כי, כמו ש... הראל אמר, יש התייחסות. כלומר, יש שליח. אבל, דברי רב, דברי התלמיד, אתה לא חייב מיתה, כי לא הרגת בידיים. אבל על פי דין, לגבי הגדרה, הוא ממש הרג. ומה סוברים חכמים? חכמים אומרים, אין שליח דבר עבירה. אז מה זה דין הזוטה? כאן רשי אמר, מה זה דין הזוטה? רשי הסביר, אני קראתי את רשי, אני קראתי את רשי עוד פעם. בתנקמה לא מאנש קוליהי כהורג עצמו, אלא כגורם. כלומר, אין שליח לדבר עבירה. הוא לא שליח, הוא לא הרג, הוא לא רוצח. הוא לא צדיק בגלל מה שהוא עשה. הוא סוג של גרמה. אם אני משדל מישהו אחר להרוג, אז אני עובר על איזה איסור, לשדל מישהו לבוא עבירה. אז זה נקרא דין הזוט. הדין הרבה זה שאתה רוצח. ודין הזוט הזה שאתה לא בסדר, עבירה אחרת. זה כמעט, זה מה שרשי אומר, ואני בטוח שזה הפשט. כי מה זה דין הזוטה? למה להיות חייב בדיני שמיים לא העונש שכתוב בתורה, אלא משהו אחר? סימן שזה עבירה אחרת. איזו עבירה זאת? אז רשי אמר, גרם הריגה. לפני עיוור. אפשר לחשוב על כל, אני יודע, מסית ומדיח. אבל לא רוצח, כי הוא לא רצח. כי אין שליח דבר עבירה. אם זה הפשט, ואני בטוח שזה הפשט, אז אני לא מבין את תוספות הראש. תוספות הראש הביא ראיה, שאם ההורג על ידי שליח חייב בדיני שמיים דין הזוטה, אז המזיק על ידי שליח חייב ממון בדיני שמיים. לא? אם זה היה דין הרבה, זה אומר... ההורג על ידי שליח חייב דין הרב, אז הוא אומר, הוא חייב מיטה בידי שמיים, אז המזיק חייב ממון בידי שמיים. אבל אם זה רק דין הזוטה, מה זה דין הזוטה בעצם אומר? יש לנו התנגדות מוסרית למה שאתה עשית. אין כאן עבירה טכנית, אבל יש כאן עבירה מוסרית. אז גם בממון יש עבירה מוסרית, אבל למה לשלם? משלמים משום מזיק, מי שעשה דבר לא נכון, אז למה שישלם? יש כאן התנגדות מוסרית, אתה לא בסדר. אז למה הוא צריך לשלם אפילו בדיני שמיים? כמו הראש עושה הקבלה בין חייב בדיני שמיים דין הזוטה, לממון נמי יש, מסתבר, הוא הבין שיש כאן בעיה, הוא אומר מסתבר, לממון נמי יש עונש של ממון, הכוונה היא שהוא חייב בדיני שמיים. אז צילה עונה, נכון, זאת אפשרות אחת, שתוספות באמת קרא את הרשי שם. אני אמרתי שני דברים, ואני חיברתי ביניהם, לא בדיוק אותו דבר. אני אמרתי אונס זוטה, הכוונה היא, בעיה מוסרית. אתה אדם לא מוסרי. מה, עונש? אני לא יודע, 5 ימים בגיהנום. עונש לא מוסרי. רש"י כתב שהוא לא הורג בידיים, הוא הורג בגרמה. אז כן, יכול להיות שרש"י אמר דבר יותר מוגדר ממה שאני אמרתי. לפי שם היה זקן, הוא רצח אלה שלא נושא בעונש הטכני. ולפי תנא קמא, הוא גרם רצח. גרם רצח זה לא ביטוי, אתה אחראי לזה שמישהו מת. אלא יש איזה, גרמה יש הגדרות. גרמה זה, אני מניח שכל העם כולו חושב שגרמה זה מייסה, רק היהודים חושבים שגרמה זה לא מייסה. זה סוג של מעשה בצורה לא ישירה. אז זה אומר שיש התייחסות הפעולה אליו, כי בדיני גרמה זה לא גרמה. גרמה צריך להיות דבר אוטומטי. אם אני ביקש ממך יפה להדליק את האור בשבת, ואתה מדליק, זה לא גרמה הדלקה. זה, כמו שאמרתי, לפני עיוור, כן? או אפילו מסית ומדיח. אבל זה לא גרמה. גרמה זה שיש כאן פעולה מכנית, אבל בכוח אחר. משהו, אני גרמתי למשהו אחר לעשות. אז יכול להיות שתוספות למד משם, שאם זה היה רק בעיה מוסרית, לא היו קוראים לזה דין הזוטה. היו אומרים, אנחנו משאים את זה לקדוש ברוך הוא, זה לא הגדרה. דין הזוטה זה דין הזוטה. זה אומר העונש המקסימלי, אבל מופחת. אז זה צריך להיות בהגדרה של הריגה, ולכן בממון זה מזיק בגרמה, מזיק בגרמה, זה הדין. חיה בדיני, פתו בדיני אדם, חיה בדיני שמיים. אני רק אזכיר, זה אפשרות באמת סבירה מאוד, במיוחד כמעט שרש"י השתמש בפיתוי הזה. אבל יש אפשרות הפוכה. וזה קשור לעצם הביטוי, אם היינו לומדים בבקמה, היינו מדברים על זה יותר, מה פירוש הדבר הזה חייב בדיני, פטו מדיני אדם וחייב בדיני שמיים? אם הוא חייב בדיני שמיים, אז למה הוא לא משלם? למה בטן לא מחייבים אותו לשלם? להגיד שמישהו חייב מיטה בידי שמיים, טוב, אנחנו לא יכולים להרוג בני אדם. אז אם התורה לא אמר חייב מיטה בדיני אדם, יש גם עונש בידי שמיים. אבל אם אדם חייב כסף בדיני שמיים, זה אומר כלפי האמת הוא חייב כסף. אז למה בית דין לא מוציאים? אפשרות אחת, אפשר להגיד, כן, זה הדין, בית דין לא מוציאים. אבל אפשר להגיד, וזה נראה סביר אפילו, וזה מחלוקת הראשונים, לא בבא קמא, שהביטוי חייב בדיני שמיים, זה לא שהוא חייב ממון, אבל בית דין לא גובים. זה אומר, הוא חייב מבחינה מוסרית. הוא לא חייב בדיני ממונית, הוא לא חייב בחושן משפט. אבל ראוי ויפה שהוא יפצה את הצד השני. כלומר, זה לפני משורת הדין, זה לא דין עבר שמיים, אלא לפני משורת הדין. אתה לא באמת חייב, לא באמת הזקת, אבל תראה, אתה לא מרגיש אחראי, אז ראוי, זה מוסרי, כלומר, זה הבדל בין חיוב הלכתי משפטי לבין חיוב מוסרי. שתי אפשרויות בגמרא בבא קמא. חייב בדיני שמיים זה חיוב משפטי, אבל לא נעקף בבית הדין. ואז צריכים להסביר באמת למה. האפשרות השנייה זה שזה לא חיוב משפטי, זה רק חיוב מוסרי. אני הנחתי שדין הזוטה זה בטח ככה. דין הזוטה זה אומר שעובדה שזה פחות, הוא לא משלם את המקסימום, לא חייב מיטה, הוא חייב רק משהו פחות. דין הזוטה, עונש יותר קל. אז הנחתי שזה אומר, זה מריח, מריח לא טוב. יש כאן הכרעה מוסרית נגדך. ואם תוספות משווה את זה לחייב בדיני שמיים של ממון, אז צריך להגיד שגם שם זה ככה. הוא לא חייב בדיני שמיים, אלא אתה לא בסדר, אתה אחראי, ולכן אדם מוסרי עם מצפון ירגיש חובה מסוימת לפצות אותו. אז או שאני מוריד את הדרגה של חייב ממון מדיני שמיים כדי להתאים לדין הזוטה, או מה שצילה הציעה, אני מעלה את הרמה של דין הזוטה להיות סוג של חיוב ממש, אבל זה נקרא גרמה. וכנראה שגרמה באמת משלם, או לא משלם, בעונשים זה נקרא יותר קל, בממון זה לא יותר קל, כי זה כמות ולא חמור, ולכן תוספות חושב שיש שם עונש של ממון. אוקיי, זאת נקודה אחת. שבין השאר יש לה השלכות למנת הגמרא בדף עם ג', מה זה דינה רבה ומה זה דינה זוטה. תוספות כותב בהמשך, שורה אחרונה, והי דלא תנה הכה חייב חיוב בדיני שמיים. תוספות עכשיו הכריח שיש חיוב בדיני שמיים. אז חוזר לשאלה המקורית, אז למה זה לא כתוב בגמרא? למה כתוב רק למה כתוב רק השולח חייב? למה לא כתוב שגם המשלח בדיני שמיים? והי דלא תנה הכה חיוב בדיני שמיים. גם במשלח, משום דתנה הפיקח חייב לשלם. ואם אין לו מה לשלם, איפשהו במשלח חייב בדיני שמיים. אז מה הוא אומר? הסיבה שלא כתוב שהשולח חייב בדיני שמיים, זה בגלל שכתוב שהשליח חייב ממש. אם הוא חייב, הוא ישלם, אז אני לא צריך לשלם עוד פעם. כלומר, מעשית, תוספות בעצם אומר, זה לא כל כך שייך לכתוב שהשולח חייב בדיני אדם והמשלח חייב בדיני שמיים. כי אם השולח חייב בדיני אדם וישלם, ממילא המשלח לא צריך לשלם. כל הסיבה שהוא משלם זה כדי לפצות, לא מגיע לו פיצוי כי הוא כבר קיבל. ולכן אומר תוספות, ולכן מה יקרה אם השליח לא שילם, אין לו מה לשלם. אפשר משלח חייב בדיני שמיים. כלומר, מה תוספות בעצם אומר? המשלח באמת חייב בדיני שמיים. אבל בפועל שניים לא משלמים. מי צריך לשלם קודם? ברור שהשליח יותר חייב, כי הוא חייב בדיני אדם. אבל אם הוא לא שילם, אז המשלח אולי, כתוב אולי, אפשר שהמשלח אז באמת חייב בדיני שמיים. אז תוספות אומר ככה, השליח חייב כי אין שליח לדבר עבירה, ולכן הוא הזיק. המשלח חייב כי בדיני שמיים יש שליח לדבר עבירה. יש קצת שליח לדבר עבירה. יש אחריות מוסרית או ממונית גם על שליחות. התוצאה המעשית היא שהמשלח צריך לשלם אם השליח לא שילם. כך כתוב גם בריטב"א, מקום מספר 4. שליח ביד פיקח בקח חייב, פירש והשולח פטור לגמרי. ואפילו מדיני שמיים. לא אותו דבר. לא. למה? כיוון שכבר נשתלם ונזק מן הפיקח. כלומר, זה השורה האחרונה של התוספות. אפשר לדייק מלשון הגמרא שהשולח פטור לגמרי. הדיוק הוא נכון, אבל לא בעיקרון. הוא רק נכון בגלל שכבר נשתלם ונזק מן הפיקח. מה שאין כן בסוחר ידי שקר שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ולא ישתלם נזק מנזקי. העדים לא צריכים לשלם. וכן אתה אומר בכל אותם שבראש פרק הכונס. טוב, זה אומר, בלי שהוא כתב מפורש, אז אם הנזק, אם הפיקח לא שילם, אם לא נשתלם נזק מן הפיקח, דוגמה תוספות אומר כי אין לו, אז בהחלט שיכול להיות שאז השולח כן צריך לשלם. אז זה חולק התוספות ריד, אבל הוא אומר דבר באמת מעניין מאוד. אני אומר, היה אפשר לחלוק על התוספות, ולספור כמו שהתוספות הראש חשב בהתחלה, שבממון לא אם שלח על ידי בשליחות, אין מחייב של בידי שמיים. כי אין שליח דבר עבירה, לא בידי שמיים ולא בידי אדם. וכמו שמדייקים, ואי הדין הזוטה, כמו שאמרתי, דין הזוטה זה לא חייב. דין הזוטה רק אומרים לו נו נו נו. אז נכון, צריכים להגיד למשלח כאן נו נו נו, אבל אין לו שום סיבה לשלם. אפשר להגיד ככה. אבל הריד אומר דבר אחר. הריד אומר, שילך ביד פיקח, הפיקח חייב, ועמה עיניים ושוחו של אדם כמותו, ולחייב המשלח. הוא הסביר את הגמרא מלכתחילה אחרת מהקריאה הפשוטה. כתוב בגמרא, בברייתא כתוב, שילך ביד פיקח, הפיקח חייב, ועמי. מה השאלה ועמי? לא עמי הפיקח חייב, אלא אם הפיקח חייב, כנראה התכוונת להגיד שפיקח חייב והשולח פטור, לא, השולח צריך להיות חייב. ולחייב המשלח, פירש, ואף אגב, לשליח לא מציא לפטורי, כיוון שהוא פיקח. אין סברה בעולם לפתור את השליח. גם אם יש שליח לדבר עבירה, הוא צריך לשלם. נפקמי לדלק את השלומי מיני, מפרמן המשלח. אז התוספות ריד, הוא חולה גם לדין על התוספות הראש. מה הוא אומר? הוא אומר, אם יש שליח לדבר עבירה, אז השליח חייב, וגם המשלח חייב, ואיך עושים את זה? גובים מן השליח, ואם אין לו, אז נגבה מן השליח. אבל זאת השאלה, מה המסקנה? אין שליח לדבר עבירה. מה זאת אומרת שליח לדבר עבירה? השליח חייב, המשלח פטור לחלוטין בלי קשר עם השליח משלם או לא. אז מה שתוספות הראש כתב, שזה הדין לגבי אם אין שליח לדבר עבירה, תוספות הריד אומר לגבי אם יש שליח לדבר עבירה. וזה לא מדין שמיים, אלא זה מדין אדם. אין לו בכלל כאן ביטוי של שמיים. אם יש שליח לדבר עבירה, שניהם היו חייבים בדין אדם. והיו מסדרים את זה שכנראה השליח חייב יותר משליח חייב פחות. מה הסברה של הריד? הלו, לכאורה הזה, זה פשוט שאם יש שליח לדבר עבירה, אז השליח אמור להיות פטור. למה אומר שהשליח ודאי חייב? ואז הוא מגיע גם למסקנה שהיא די מפתיעה, שייתכן מסברה, זה לא נכון כי אין שליח לדבר עבירה, אבל ייתכן סברה ששניהם חייבים. שניהם חייבים בדיני אדם. לתוספות זה היה פשוט, אולי, אם אתה חייב, אני פטור, אם אני חייב, אתה פטור. לא, לפי הריד, אם יש שליח לדבר עבירה, שליח חייב וגם משלח חייב. אז מה התשובה? התשובה הזאת היא מאוד קרובה, כמו מבוססת על הספרה שקראנו בשם הנתיבות לפני שבוע. הנתיבות צדק. הנתיבות דיבר על עבירות. כאן זה לגבי חיובי ממון. אם אני שברתי חלון, זה לא כמו אם קידשתי אישה היא מקודשת. אני חייב כי עשיתי. זה בעצם המעשה. זה אין כאן חלות. שברת חלון, אז יש עכשיו חלות שנקרא חייב לשלם. לא, זה כיוון ששברת, אתה צריך לשלם. אז הריד אומר, לא ייתכן לפתור את המזק. פיקח הלך עם אש, הדליק את הגדיש, אז הוא צריך לשלם. היו יהיה שליח? אוקיי, אז הוא שליח, אבל... אבל המעשה שלו, זה עדיין המעשה שלו, מה הוא לא עשה? גם אם נגיד שמייחסים את המעשה, אבל הוא גם עשה. ואם הוא עשה, אז יש חיוב. אלא שאם יש שליח, אם יש שליחות, במקרה זה לדבר עבירה, אם יש שליחות, אז המעשה מתייחס גם למשלח. למסקנה שאין שליח לדבר עבירה, אומר נתיבות, מעשים לא מתייחסים, רק חלויות. אבל אם יש שליח לדבר עבירה, היית חושב שהמעשה מתייחס, אבל אי אפשר להגיד שהמעשה מופקע ממי שעושה. לגבי חלות, אני יכול להגיד, אם היא מקודשת לי, היא לא מקודשת לך, כי רק מקודשת לך מאיתנו. אז אם החלות, הקידוש שמתייחס למשלח, החלות לא מתייחסת לשליח. אבל במעשה, גם אם המעשה של השליח מתייחס אליי, זה לא מופקע מלהתייחס אליו, זה פשוט הוא עשה במציאות. ולכן הריד אומר ש... כמו לפי הריד, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, שהריד יד השיטתו. הריד אומר ששליחות זה התייחסות המעשה. ואם יש שליח לדבר עבירה, אז המשלח עשה. אבל אין סברה להגיד שהשליח לא עשה. ולכן שניהם יהיו חייבים. ואז הוא אומר שניהם חייבים? אז הוא אומר כאן נקודה נוספת, שמי יותר עשה? מי שעשה באמת, הוא יותר עושה ממי שעשה על פי דין. לכן השליח חייב, המשליח לא משלם, המשלח חייב. כיוון שאין שליח לדבר עבירה, סביר להגיד את הסברה של נתיבות פה, אבל לא חייבים. אין שליח לדבר עבירה, זה אומר שמעשה עבירה לא מתייחסים. הנתיבות אומר ששום מעשה לא מתייחס. אפשר להגיד שמעשה עבירה לא מתייחס. ולכן, המעשה זה שייך רק לשליח ולא אומר לשליח. לכן מה הדין? שליח חייב ומשלח פטור, נקודה. אם המעשה לא מתייחס אליו, אז גם מדיני שמיים הוא לא חייב. לא חייב בשום דבר. אז זה מחלוקת בין הריד לבין הראש, הראש והריטווה, בהבנת, שימו לב שהריד, אני לא יודע בדיוק, טוב, הריד קרא את השאלת הגמרא בצורה אחרת. ועמי, לא ועמי פיקי החייב אלא, ועמי שולח פתו. כן, שאלה. צילה שאלה, לא, זה קראנו, הרי, לא הבנתי, לפי תוספות הראש ברור שחי בדיני שמיים זה חיוב ממוני. למה אתה חושב ככה? אם הראל, אם אני אם כשאני קורא את הגמרא בהקונס, בבא קמא, וכתוב שם חיה בדיני שמיים, אם אני יכול להסביר את זה, אולי אתה חולק גם על הקריאה הזאת, אבל אם אני יכול להסביר את זה, שפירוש המילים חיה בדיני שמיים זה חייב במוסר. אין דבר כזה דינים של שמיים. דינים זה בית הדין מחייב. לכן זה נראה בית דין. חייב בדיני שמיים זה אומר חייב מבחינה מוסרית. אז גם בראש אתה יכול לקרוא את זה בתור צורה. מה יש בראש שלא נמצא בגמרא? אולי אפילו היה נגדך, לשון הראש, הוא מסתבר בממון נמי, יש עונש של ממון. לא חיוב ממון, אלא עונש, כלומר, כן, מה שאני קראתי, התחייבות מוסרית. לא רואה מה שאתה רואה כאן, בתוך לשון הראש, ששונה מלשון הגמרא. הראל עונה, מכך שמשלח חייב עם השליח פטור. לא, הוא ודאי מתכוון שמשלח חייב בדיני שמיים עם השליח פטור. אתה אומר, מזה שאחד תלוי בשני? לא, גם לא נכון. כלומר, אני רציתי לטעון, כאפשרות, שהכוונה של הראש הוא שהוא חייב לשלם כסף מבחינה מוסרית. נגיד, אם אני הלכתי ברחוב ועשיתי משהו וזה גרם בצורה עקיפה למישהו להפסיד ממון. אני הרגשתי מאוד לא נוח עם זה, אז אמרתי לו, טוב, אני רוצה לתת לך כסף. לא חייב בפדיון, אני רוצה לתת לך. זה נקרא חיוב ממון בידי שמיים. זה נקרא חיוב ממון בידי שמיים. כלומר, יש חובה מוסרית לשלם. עכשיו, אם מישהו אחר משלם לו, אני לא נותן לו מתנות, אין חובה מוסרית לתת לו רווח. החובה המוסרית הוא לפצות אותו למרות שלא חייבים. אז אם השליח שהוא באמת חייב משלם, זה מפקיע לא רק חובות ממוניות אמיתיות, זה מפקיע גם חובות מוסריות. מה? אולי אני צריך עדיין לתת לו נשיקה, אבל לתת לו כסף אין שום סיבה. החובה המוסרית הוא לא לתת כסף, החובה המוסרית הוא לרפא את הפצע. אם אין לו פצע, אז אין חובה. אז לכן, אם השליח שילם, אז המשלח לא שילם. אם השליח לא שילם, אז המשלח רואה שבן אדם הזה מפסיד כסף, כי השליח לא משלם. והוא צריך, על פי דין, להגיש רע, אז הוא יפצה אותו בסכום מסוים. אני כאן רמזתי למשהו, וזה אתה יכול להגיד הראש, בן הסתם לא סובר, אבל יש מקור אחד במקום שכן סובר ככה, שחובה בידי שמיים הוא לאו דווקא הסכום המלא. כלומר, אם זה חובת על פי דין, אז הפסיד 10 שקל, יקבל 10 שקל, 10 שקלים. אבל אם זה חובה מוסרית, לפצות אותו, להגיש, לתת לו שהוא יגיש טוב. מה שנקרא לפעמים לשון הראשונים, להרגיע אותו, כן? שזה ביטוי בהלכה. לפייס אותו. כן? זה מסתם לא כוונת הראש. הראש אומר שהוא חייב בדיני שמיים, זה אומר חייב את הסכום בדיני שמיים. זה אני מודה. כן? אז אני חושב שעניתי על השאלה הראל, למה זה תלוי? אני מסביר למה זה תלוי. אם מישהו אחר שילם, זה לא שהוא שילם, אני לא משלם. אם הוא קיבל, אני לא משלם. אם הבן אדם הזה, אני שברתי לך את החלון. אם מישהו תיקן לך את החלון, אז אין לי חובה מוסרית לתת לך עוד חלון. כן? זאת הכוונה. אוקיי? אז יש לנו מחלוקת כאן בין התוספות. תוספות הראש. הראש והריטב"א נגד הריד. הריד עומד שיטה מיוחדת, אבל אנחנו נראה גם המשך לריד בנקודה הבאה. בואו נמשיך. הנושא הבא שלנו זה מעילה. ראינו לפני שבוע, אנחנו רוצים לחזור לנקודה שהייתה לנו חשובה בכלי סיבה אחרת, אבל גם עכשיו. תוספות טען שכיוון שמעילה, החיוב הוא תמיד רק בשוגג, מועל במזיד לא חייב. אז מועל איפה שכתוב, המועל מעל, מעל חייב, חייב קובן, חייב חומש וכו', מדובר בשוגג. ותוספות אומר, בשוגג אין את הכלל של אין שלכת בעבירה. יש שלכת בעבירה בשוגג. למה? כי לא אומרים, דברי רב, דברי תם ודברי משון. אז תוספות הסתבך. ואז הוא מצא את המקרה שהשליח הוא מזיד ומשלח הוא שוגג, ולכן אם היה שלכת בעבירה, תוספות הסתדר שם. הריד, מקום מספר 6, יש לו תירוץ אחר לקושה הזאת של התוספות, וזה תירוץ מאוד מאוד מעניין. מבחינת עצמו, נעימה אין שלכת בעבירה בלימוד שליח. פירש, אף על גב דבשגוגהי, ואין לו מרשם דברי הרב, דברי התלמוד, דברי משומם. כלומר, הריץ סובר כמו התוספות, בעיקרון. שאיפה שיש שוגג לא שייך הכלל של השליחת בעבירה, כי לא שייך הטעם של דברי הרב, דברי התלמוד, דברי משומם. לא, אז מה השאלה עכשיו? אז למה הגמרא שואלת? הגמרא... אז זה שיש שליחות במעילה, זה לא בגלל שזה יוצא מן הכלל, אלא זה מתאים לכלל. בשוגג יש שליחת בעבירה. אז הוא מסביר, זה לא נכון. כיוון דאילו היה מזיד. לא היה חייב השולח, כי אם השליח, ואין שליח לדבר עבירה, השתנה מדבי בשגגה לא לימול אלא שליח. שהשגגה הולכת אחר המזיד. דומי דחי וחטאות, שכל שחי והמזיד קראת, חייב על השוגג חטאת. והחנמי, מי שחייב על המזיד, עולה בו מיטה, בפלוטה רבי דבי במדן, באיזה במילה, אחד אמר בעזרה, ואחד אמר במיטה, בסנדרי, הוא יתחייב על השוגג קובן מעילה. הריד אומר משהו מבריק, אבל מעניין, זה לא פשוט. מה הוא אומר? אתה צודק תוספות. אם מישהו, אני אשלח מישהו לעשות עבירה אחרת. עבירה שהשגגה שלה זה חייב קורבן. אני לא רוצה להגיד מקרה של אכילה, כי הגמרא אומרת לסוף גמרתנו, שאין שליחות לדבר עבירה אפילו לפי שמאי באכילה. שלחתי מישהו עבירה שיש בו קראת. שלחתי מישהו לפתם כתורת, כן? פרשת השבוע לפני שבועיים. שלחתי מישהו, אמרתי למישהו שהוא ירכיב את הכתורת לפי הסממים שנמצאים בתורה, שזה לאו שיש בה קראת. והוא היה שוגג. הוא לא ידע שזה כתורת. אמרתי לו, תקח א' ב' ב' הוא חשב שזה תרופה לאיזושהי מחלה, ובאמת היה פיתום הכתורת. אז, לפי התוספות, ולפי הריד, במקרה כזה יש שליחת בעבירה, והמשלח חייב והשליח פטור. אבל, במעילה, זה לא יהיה נכון. כי הוא מסביר, טוב, לפי הריד זה לא נכון גם במקרה הזה, אני חוזר למקרה. מה הריד כאן מסביר? הוא אומר, אדם עשה פעולה בשוגג חייב קורבן, חטאת, או קורבן מעילה, זה לא שפעולה בשוגג מחייב את התוצאה הזאת. פעולה שמעשה עשייתה מחייב במזיד X, אז בשוגג אתה מביא קורבן במקום זה. אז תמיד דנים מה הדין במזיד, ואז אוטומטית הוא חייב בשוגג. אז מי שימעול במזיד, ודינו שאין שליח דבר עבירה, אז השליח צריך להיות חייב במה שמזיד חייב, שזה יכול להיות כלום, זה לאו, אין בזה תוצאה מסוימת או מיטה, בסדר, הוא חייב משהו. עכשיו, ולכן, אם אותו בן אדם שכשיעשה במזיד יהיה חייב, אם הוא יעשה את זה בשוגג, אז הוא חייב שוגג, לא בגלל שהוא עשה פעולה בשוגג, בגלל שהוא עשה פעולה, וזה לא במזיד, אלא בשוגג, לכן הוא... הוא מקבל קורבן. קורבן זה במקום חיוב המזיד, לא תוצאה ישירה של הפעולה. אז לכן נכון שפעולה בשוגג אמורה להתייחס, אבל פעולה בשוגג לא מחייב אף אחד. זה לא שפעולה בשוגג מתייחס, פעולה בשוגג אמורה להתייחס דרך שליחות למשלח. אז זה כאילו המשלח עשה בשוגג, אבל גם אם המשלח עשה בשוגג הוא לא יהיה חייב. אדם חייב בשוגג רק אם זה לא היה בשוגג, הוא יהיה חייב משהו. אז כיוון שמשלח איננו חייב במזיד, ממילא לא חייב בשוגג. וכיוון שהשליח כן חייב במזיד, ממילא הוא חייב בשוגג. מה הסבר, אז הריד אמר כאן משהו מאוד מחודש וחשוב בהבנת חיובי שוגג. חיובי שוגג זה לא סוג של חיובים. זה לא שאם עשית X אתה חייב מיטה, עשית Y אתה חייב קורבן. לא, אם עשית X אתה חייב מיטה ומזיד וקורבן בשוגג. זה לא שעשיית פעולה בשוגג זה שם של מעשה מסוים שיש לו תוצאה, שיש לו חיוב. מעשה יש לו חיוב, ואם אתה אומר, או, נו, נבח, זה לא משמעתי כל כך, אז אומרים לך, אוקיי, אז תביא קורבן במקום. זה הפחתת העונש, זה כמו, מה זה נקרא בבית המשפט, זה אחריות מופחתת. אבל זה צריך להיות עבירה, שבמזיד שלה זה פעולה שלך, ואז אתה טוען בשלב, אחרי שמרשיעים אותך, כלומר, אתה עשית, והעבירה היא עבירה שלך, בזמן של, בזמן העונשים, יש שלב כזה בבתי משפט, אז טיעונים לעונש. אתה יכול לטעון, אבל הייתי שוגג, אז עומדים לך רק זה. זה נקודה חשובה ביותר לכל התורה כולה. אבל אני רוצה להגיד שזה עדיין לא מובן אם אנחנו לא תופסים את הריד כמו שתפסנו לפני דקה. אם שליחות זה, התייחסות החלות, אז מה שאומר לא שייך. אדם שעושה במזיד זה מייחס למשלח את החיוב המיטה. אבל מה ייחס לו את החיוב בשוגג? כלומר, הקורבן. כלומר, אם השליחות תופסת את החיוב מיטה, או את החיוב קורבן, אז אי אפשר להגיד את אבות של הריד. רק אם אני אומר שמה ששליחות עושה זה שזה אומר כאילו אתה עשית, זה מייחס מעשה. וזה כל מה ששליחות עושה. ואז בודקים אם אתה מזיד או אתה שוגג. אז אם השליח מועל, אז המשלח עשה את הפעולה, כי יש שליחות, ואם אין שליח בעבירה, אז המשלח לא עשה את הפעולה. עכשיו, מי שכן עשה, אם זה מזיד חייב מיטה, אם זה שוגג חייב קורבן. אי, אתה אומר, אבל אם הוא שוגג, אז יש שליח דבר עבירה, אז מה, אבל אי אפשר לייחס את הפעולה למשלח, כי הפעולה איננה שוגג או מזיד. אז הפעולה, אם עשית במזיד, הפעולה לא מתייחס לו, אז גם בשוגג, הפעולה לא מתייחס לו. אז רואים שהריד הוא לפי שיטתו שהסברנו בריד הקודם, ששליחות זה התייחסות המעשה. ואין שליח דבר עבירה, זאת אומרת שלא מייחסים מעשה, כשזה בעבירה. ואז אפשר להגיד שלמרות שהוא מסכים עקרונית לתוספות, שבשוגג הספרה לא קיימת, אבל הוא מסביר שמעשה תוספות לא צודק. כי אין דבר כזה מעשה בשוגג, יש רק מעשים, שאחרי שאתה מייחס את המעשה למי שאתה מייחס אותו, אז אתה שואל אם הוא מזיד או שוגג. אבל התייחסות איננה תלויה בהיותו שוגג או מזיד. ולכן, כיוון שאין שליח דבר עבירה, ובעיקרון שייך להגיד דבר עבדי ביתה ודבר משומם, אז מעשים של עבירות אינם מתייחסים לשולחיהם, למרות שהבן אדם הזה לא שמע לא את הרב ולא את התלמיד. כן? אז זה הריד לשיטתו. עכשיו, אנחנו הגענו למעילה, אז אנחנו נדבר כמה דקות על מעילה. גמרא בדף ג' עמוד א', אחרי שמאי הזקן, בגמרא יש שלוש דעות מה שמאי הזקן אמר. האם הוא אמר שיש לך דבר עבירה? האם הוא אמר שיש שליח לדבר עבירה מוסרית לעניין דין הרבה? או האם הוא אמר, איבאית אם השלישי, שאני הייתם דגל על רחמנה, אותו הרגת בחרב בני אמון. שזה מתפרש באחד משתי דרכים, או שזה רק מסביר מאיפה הוא למד את זה, או שהוא אומר שרציחה, הוא אמר זה רק ברציחה. אז אומר הגמרא, נקודה נוספת, לשמה יזקן, אבל יש איזה השלכות לכל המקרים. אמר רבה, תפן ג' עמוד א', השורה הקצרה, אחד לפני הסוף, כאן בקובץ, זה, אני מסמן מקום מספר אחד, אמר רבא. אם תמצא לו מה סבר שם, שני כתובים אין כאחד מלמדין, והוא לא דרש. כלומר, זאת האפשרות שאומר, הוא פשוט סובר, יש לך דבר בעירה בכל התורה כולה. כנראה מכאן רואים שהדעה השלישית לא סוברת ככה, אלא רק ברציחה, והדעה הראשונה סוברת בכל התורה כולה, יש לך דבר בעירה לפי שם יזקן. בכל זאת הוא מודה. מודה בעומר לשלוח הוצאי בעול את הערבה, ויכול את החלב, שהוא חייב ושולחיו פתור. כלומר, צינו בכל התורה כולה, זה נהנה וזה מתחייב. שלחתי מישהו, שמעתי מישהו, הולך אכול נבלה. הולך אכול חלב. הולך בעול את הערבה. לא ייתכן שהבשלח חייב והשליח פטור. למה? טוב, לא כתוב כאן טעם. כתוב לא ייתכן שלא מצינו בכל התורה כולה, זה נהנה וזה מתחייב. יש כאן תפקיד מיוחד לזו שהעבירה פה היא עבירת הנאה. לא ייתכן שאתה עשית עבירה, ולך היה גשמק, ואני חייב. שאלה מה הפשט של האמירה הזאת. אפשר להגיד שזה מין מוסר כזה, כלומר, אבל בסדר, זה לא כל כך סביר. מה לכאורה הפשט? יש פירוש מאוד מפורסם לדין דומה, שלכאורה זה הדין גם פה. יש כלל שאומר שמתעסק פטור. אם אדם עושה עבירה בשוגג, הוא חייב. שוגג זה אומר, הוא שכח שזה אסור, או שהוא שכח שזה שבת. אבל הוא יודע מה הוא עושה. מתעסק זה שבן אדם עשה פעולה, הוא לא היה מודע למציאות של מה שהוא עשה. ביקש לתלוש את ה... תלוש ותלש את המחובר. אדם התכופף בשבת והרים משהו. הוא חשב שזה משהו, מתברר שזה מחובר, ואז הוא תלש אותו מן הקרקע, עבר על איסור קצירה. אז זה מתעסק, ומתעסק פתור לחלוטין. כך כתוב בגמרא. רבי יוסף אנגל ואחרים, הוא לא היחיד, הוא הסביר, בסדר, זה מתעסק. ואז באה הגמרא ואומרת, מתעסק בחלבים ועריות, שזה אותו... כמעט אותו ביטוי שהופיע אצלנו. אצלנו זה היה מקרה לשון מלא, בעול את הערבה ואכול את החלב. כבר אומרת, מתעסק בחלבים ועריות חייו. פטור מתעסק זה רק בלכות שבת, במסים אחרים, אבל אם אדם אכל חלב והוא לא היה מודע למה הוא עושה, אז הוא כן חייב. ויוסף אנגל מסביר שפטור מתעסק זה רק כשיש בן אדם ומעשה. והסברה של המתעסק, וזה החידוש הגדול שלו, הסיבה שמתעסק פטור זה בגלל שזה לא הפעולה שלו. כלומר, גופי נגע בעשב הזה ותלש אותו. אבל אני, הגברה, לא תלש. אם אדם לא מודע למה שהוא עושה, אז זה לא נקרא עשיית האדם, לא נקרא מעשה של האדם. גופי נגע בדבר והזיז אותו, אבל זאת לא הייתה פעולה מודעת, ולכן הבן אדם, הבעל תודעה, אם אין תודעה, אז אין כאן פעולת אדם. אז זה נכון לגבי מעשים, כי מעשים יכולים להתייחס אליי, לא יכולים להתייחס אליי. יש דבר כזה שהגוף שלי עשה דבר, אבל לא אני עשיתי. אבל בהנאה, הוא אומר, אי אפשר להפריד. הנאה זה מצב ולא מעשה. זה לא הלשון של יוסף אנגל, זה הלשון שלי. בהנאה אי אפשר להפריד את הבן אדם מהנאה, כי אם גופך נהנה, זו עבירה. אם גופי תלש, אז לא אני תלשתי. אבל האיסור באיסורי הנאה זה שגופך נהנה. אז כיוון שהגשמק, כן, האוכל נכנס לתוך פה, אז מי שאוכל חלב, איסורי אכילה והנאה, ואיסורי ביה, יש כאן חידוש, איסורי ביה עם איסורי הנאה, הגמרא אומרת במתעסק שכן נהנה, אז איפה שיש הנאה, אי אפשר להפריד את ההנאה מהאדם, כי איסורי הנאה הם איסורי מצב, ולא איסורי מעשה. זה רבי יוסף אנגל במתעסק. לכל רק כאן זה אותו ספרה. שלוחו של אדם כמותו, אז אתה עשית פעולה, אבל פעולה לא מתייחס לך, מתייחס אליי. למה? מנגנון שליחות. אבל הנאה, אי אפשר לנתק את הנאה מן הבן אדם. כמו שמתעסק זה בכל זאת ההנאה שלו, אז גם בשליחות, גם בשליח, זה בכל זאת הנאה שלו. וגם לא הנאה שלי. כן? הגוף שלו זה לא הגוף שלי. אז ההנאה והגוף הם דבר אחד. ואי אפשר לא להפריד ביניהם, זה מה שקורה במתעסק בפטור השליח, וגם לא לייחס למישהו אחר. אם אתה נהנה, אז אני לא נהנה. אפשר להגיד שאני עשיתי באמצעות מכניזם של שליחות, אבל אי אפשר להגיד שאני נהניתי, כי הנאה זה פשוט מציאות של הגוף. זה לכאורה הסברה. מצוין. אני באמת חושב זו הסברה. אבל עכשיו תוספות. כותב התוספות שלא מצינו בכל התורה כולה, זה נהנה וזה מתחייב, במתום והיא גם העילה. אז תוספות מחבר בין הסוגיה הקודמת לבין הסוגיה הזאת, בין השורות הקודמות לבין השורה הזאת. אמרנו שבמעילה יש שליח לדבר עבירה. גזרת הכתוב. לא שמי. גם לפי חכמים. במעילה, זה המקרה, תפיחה ומחירה במעילה, זה שני המקרים, שיש שליח לדבר עבירה. אבל מילה זה איסור הנאה, טוען התוספות. וכאן הגמרא, אלף הוא שואל לשון הגמרא, לא מצינו בכל התורה כולה, זה נהנה וזה מתחייב. הנה מצאתי. כי במילה זה נהנה. אתה נהנה, אתה סך שמן של הקטש על גופך בשליחותי, ואני מועל. כי יש לי חדה ורבה במילה. אני חושב תוספות לא רק שואל לשון הגמרא, הוא גם רק שואל על הספרה. כלומר, אתה אמרת, זה בלתי אפשרי, אז הנה, זה כן אפשרי. תגיד, זה קראת הכתוב, אבל... אמרת את זה בלתי אפשרי, זה איך הגמרא ידע שזה נהנה וזה לא מתחייב, לא מצאנו, לא מצינו, זה לא שבדקו ולא מצינו, הם אומרים, לא ייתכן. אז הנה במעילה זה כן ייתכן. והיא גם מעילה, שממה להגיז בה לשליח החול, כיכר זה, של הקטש, והשליח לא ידע שהוא של הקטש, לחייב המשלח. ומאי, זה נהנה וזה מתחייבו. עונה התוספות, ויש לומר, נבוא לתוספות, המקורות, למי שאין לו גמרא לפניו, נאמר את הספרד, ויש לומר, מקום מספר 7, דמעילה לא מתחייב המשלח על ידי הנעת השליח, אלא ידי הגבעה דשליח. מיד אגבי שליח קניה. והי שייטה חייב משלח. אומר את הספות שבמילה אתה לא מתחייב בגלל הנאה של השליח, באמת לא יכול לחייב אותך, כי לא מצינו זה נהנה וזה מתחייב, וזה מתחייב. אבל למה אתה חייב? בשביל ההגבעה. קצת רקע, יש שני סוגים של מעילה. יש מעילת הנאה, ויש מעילת גניבה. מי שלוקח דבר מהקדש, על מנת להוציא אותו מרשות הקדש, הוא מיד מעל, למרות שהוא לא נהנה בכלל, רק ההוצאה מרשות הקדש. ויש גם מעילה של הנאה. אז אומר התוספות, במקרה הזה, אם אמרת למישהו, הגזבר אמר לו לאכול אוכל של הקדש, אז עד שזה הגיע לפה, הוא כבר מעל במעשה, מעשה הגבעה זה מעשה, ומעשים יש לך דבר עבירה. ולשון שאת עושות משמע שזה תירוץ טכני, כלומר, הוא כבר מעל עד אכילתה. והיא שייטה חם משלח. הסדר הוא שהוא תמיד יגביל לפני שהוא יאכל. אז מה שאני אומר, שבמילה יש שליחות דבר עבירה, זה בגלל ההגבעה. ולכן מסיים את התוספות, אמנם, זה לא כל כך אמנם, זה בגלל זה, מסופק היה ריבה אומר לשליח, הושיט ידך לקט של שמן ותהנה מן השיחה. או שבע לאורות של הקטש, או התחמם בגזי עולה. כלומר, אין הגבה. והשליח לא ידע דם של הקטש, דעש, אתה לא עשה השליח, אלא מן הנאה. אם יתחייב ומשלח, ואין גם במילה, עודים על זה, אם זה מתחייב, לא אמרינה. כלומר, כתוב את הסוף הלשון של ספק, כמו אני רוצה להגיד, זה לפי הספרה הזאת, אין חינמי. זה קצת מפתיע, כי הגמרא תמיד אומרת, יש שליחות במילה, אבל כיוון שהגמרא אומרת שזה נל וזה, וזה מתחייב, לא מצינו, אז הוא אומר, אם יהיה לך רק מעילה של הנאה, שהוא נהנה בלי להגביע, שם ידך לתוך קד של שמן, אז אין לך חינמי. לא תהיה כאן מעילה, יש שליח דבר עבירה, אבל זה כלל עצמאי. חוץ מאין שליח דבר עבירה, יש עוד כלל שאומר, זה נהנה וזה מתחייב, לא אמרינן. הסיבה שלא כל כך שקן זה את הכתוב, זה מה שאמרתי בשם רבי יוסף אנגל. כלומר, זה אי אפשר להגיד שכאילו נהנית. אפשר להגיד כאילו הגבית, כי השליח שלך הגביל, אז אתה הגנב. אבל להגיד שהשליח שלך אכל, ולכן אתה הנהנה, הנאה זה מציאות, וזה שקל להגיד שהוא נהנה. טוב, אז זה מה שהתוספות אומר, זה מפתיע, כי בהלכות מעילה לא מצאנו את זה. אבל מתוך הגמרא בקידושין, זה מה שהתוספות רוצה להגיד, שזה יהיה קיים. אני לא אקרא את כל הרב חיים כאן, וזה זה, זה קיצור של רב חיים, אבל גם זה הרבה. רב חיים בעצם שאל, מה שנראה מהתוספות, שיש שני סוגים של מעילה, רב חיים פיקפק בזה. רב חיים סבר שיש מעילה של גניבה, המעילה שנקראת מעילה של הנאה, היא גם מעילה של גניבה. היא לא גניבת חפץ, היא גניבת תשמישין. אבל האופי של האיסור, זה לא כמו בשר וחלב. אסור ליהנות מבשר וחלב. אסור ליהנות מכלי הכרם. אסור ליהנות מעבודה זרה. זה לא שאסור ליהנות מהקדש. אם אדם נהנה מהקדש, הוא גונב. האיסור הוא ממונות. הראיה, שזה לא בקטע שאני צילמתי במקרה, הראיה הראשונית של רב חיים זה שהעובדה שרמב"ם פוסק שהנהנה מן ההקדש בשווה פרוטה מעל. שאל רב חיים, למה שיעור הנאת מעילה הוא שווה פרוטה? שווה פרוטה זה לא שיעור של הנאה. האמת ששיעור הנאה, ברמב"ם זה באמת בעיה מה כן שיעור. אבל יש מקומות שרמב"ם אומר משהו, בעבודה זרה השיעור הוא משהו. הייתי יכול להגיד אולי בחזיית, אבל למה שווה פרוטה? שווה פרוטה זה ביטוי של, קלאסית של, ממון. אז אם איסור הנאה מהקדש הוא בשווה פרוטה, נכון, מי שנאה מהקדש, הוא גונב שווה פרוטה של הנאה. אז זאת הייתה הנחת עבודה של רב חיים. ואז הוא הגיע לגמרא שלנו. אני מדלג על השורות הראשונות, מצטט את הגמרא, הנה, בעיין בקידוש של נפם ג' ובתוספות, עמוד הבא, ובתוספות שם, ואם תומא בחוץ ובחוץ מביא את כל התוספות, ואז הוא כותב, אכן עין ברמב״ם, כלומר לפי התוספות יש שני איסורים, זה מה שהוא רוצה להביא עם התוספות שלנו. ואז הוא מביא את הקטע חשוב מאוד ברמב״ם, שאנחנו רוצים לקרוא אותו בשביל מה שזה אומר, חוץ ממה שרב חיים רצה, אמר לשלוחו, תן לאורחים חתיכה, חתיכה של בשר, ובא בקודשם. אמר להם השליח, תולו שתיים שתיים, מידייתי שניהם מעלו. באמת במהורים, כשהיו החתיכות מקודשי בית הבית, אם היו קודשי בשר עולה, איך הוא יוצא בו, לא מעל, אלא האוכל בלבד, שהוא חייב באיסור אחר יתר על המעילה. ובכל התורה כולה, אין שליח לדבר אל מילה לבדה, שלא דברים על איסור אחר. אנחנו מיד נגיע לנקודה הזאת, הרמב"ם פסק שמאדם עובר שני איסורים, אחד מהם זה איסור מעילה ועוד איסור, כיוון שהעוד איסור אין שליחת בעבירה, אז גם המעילה אין שליחת בעבירה. בכל מקרה, מה שרב חיים רצה, אנחנו מיד נחזור לזה, רב חיים רצה משהו אחר, ואחר הרי ברכוח הקייק שמעילה היא על אכילה, אבל לא על אגבר. דיה לבעל, עולה כאיסור את הבשר או לא, כיוון שהרמב"ם חיפש מקרה שבו אדם אוכל, ועובר על איסור אכילה עצמאי, שזה יש איסור עצמאי לאכול בשר או לא. בשר עולה זה כמו שאר איסורים. והוא גם באותו מעשה, גם מועל, אז ברור שרמב"ם מדבר לא על ההגבהה לפני האכילה, כי אז הוא מיד יתחייב ואין איסור אחר. אז הרמב"ם אומר שגם איסור הנאה, יש שליח לדבר עבירה, אלא אם כן יש עוד עבירה. כן? אז הרמב"ם יש לו מקרה, הוא רוצה להוכיח שאם יש לך מעילה שראוי להגיד יש שליח לדבר עבירה. אבל זה בא ביחד עם איסור אחר, אז לא נגיד, יש לך דבר עבירה. אז הוא אומר שלולי האיסור אכילת עולה, איסור הנאת הבשר במעילה, היינו אומרים עליו, יש לך דבר עבירה. אז זה נגד מה שתוספות אמר, שהוא תוספות אמר, בלשון שמע, נדמה לו שאם יהיה איסור הנאה טהורה, לא יהיה בזה שלך דבר עבירה. ואז הוא אומר, ואחרי לפי מה שכתבתי, רייניך, דקמת הכל יקרא איסור דננת דמילה, הוא רק מדין גזילת הקדש, אם כן מילה שוב לא שייך, אז זה הדין לא מצינו, זה נב, זה מתחייב. אז מה הרב חיים רוצה להגיד? לפי מה שאני מחדש, שאדם נהנה מהקדש, האיסור זה לא הנאה. המייס עבר זה את הנאה, אבל מה היה העבירה שלו? שעל ידי ההנאה הוא גונב. אז בזה אני לא אגיד, זה נהנה וזה לא מתחייב, לא אמרנו. כמו, רוצה להגיד שרמם חולק על התוספות, אבל לפי מה שהוא מסביר, שאיסור הנאה איננה איסור הנאה. איסור הנאה זה צורה אחרת של איסור גניבה, אז גם באיסורי הנאה מהקדש, לא נגיד זה נהנה וזה לא, זה מתחייב, לא מצאנו, כי לא הנאה הייתה עבירה. אז ברור שהנהנה נהנה ולא המשלח נהנה, אבל זה לא מעניין אותי. הנהנה על ידי הנאתו גזל, ולכן המשלח גזל, למרות שהוא לא נהנה. זה מה שרב חיים רוצה להגיד. אז רק דקה לחשוב על זה, זה נשמע יפה. הלומדס כאן הוא ברור, רב חיים אומר, זה נהנה, וזה מתחייב על ההנאה, בשביל ההנאה לא מצאנו. זה לא מצאת פה, לפי החידוש שלו. שהנאה מהקדש איננה איסור עצמאי של הנאה, אלא צורה אחרת של גניבה. זה נהנה, וזה מתחייב לא בשביל ההנאה, אלא בשביל הגניבה שבתוך הנאה. אבל השאלה אם זה נכון. כי לפי הסברה שאמרתי, על פי רב יוסף אנגל, זה לא משנה, לכאורה הייתי טוען, ודאי אפשר לטעון, שזה לא משנה אם הנאה אסורה בגלל שזאת הנאה, או הנאה אסורה בגלל שיש בו אלמנט של גניבה. אבל בכל מקום, אני אומר שהמעשה כולו איננו מתייחס אך ורק לשליח. אי אפשר להפריד את השליח מהנאה. אז אם השליח הוא זה שנהנה, אז הוא זה שגנב. עכשיו, מה רב חיים יגיד? אני מלא את זה כשאלה, אבל התשובה רב חיים יגיד זה לא נכון. כשאדם נהנה מהקדש, א' הוא נהנה, וב' הוא גונב. הגניבה זה כן מעשה. הנאה עצמה אין, הוא מצב. אז המעשה גניבה שהוא עשה ידי הנאתו, זה מתייחס למשלח, והנאה גופה, גופה לא. כדי רק אולי לסבר את האוזן, הנודה ביהודה הסביר את הגמרא שלנו בצורה אחרת. ולפי הסברו, רב חיים ודאי לא צדק. הנודה יהודה אמר שהסיבה שזה נהנה וזה מתחייב לא מצאנו, זה בגלל שאם אתה נהנה, אז, שנייה, אני צריך לזכור. אם אדם נהנה, אז הוא ודאי, רגע, אני פשוט שכחתי שנייה, הוא נותן ספרה בלבטש קצת, והראש שלי לא תמיד זוכר את הספרה. אני מאוד מושפע מהרב יוסף אנגל הזה שלמד איתו כשהייתי צעיר, וזה פשוט הפך להיות דבר פשוט אצלי. שנייה, תן לי רק להסתכל, ואני אסכור. כן, זה לא פסיכולוגיה, זה מציאות. נודע יהודה אמר, שאם אתה הוא חזר ליסוד שלנו בתוספות, שליח זה בן אדם שהוא כפוף. מה זה כפוף? הוא רק זרוע אריכתה של המשלח. אם אתה נהנה, אז על פי דין אתה עושה לעצמך, כיוון שיש תוצאות, והתוצאות הן אצלך, אתה נהנה ולא הוא, אז גם המעשה, אתה עשית את זה בשביל עצמך. מה שאני לא חושב שאפשר להגיד, אולי הוא אומר זה פסיכולוגית, אני חושב שהוא לא אומר פסיכולוג, הוא אומר זה למדנית. אם אדם נהנה כיוון שהתוצאה היא בשבילו, אז הוא עשה בשביל עצמו. לא אומרים על המעשה הזה שזה נעשה בשביל מישהו אחר. אם זה נכון, אז רב חיים בצרות. כי ברגע שהוא נהנה, המועל, אז כל הפעולה שלו, אז עזת היד, הכל היה בשביל עצמו. אז אין כאן שליחות. אבל לפי יוסף אנגל, אני הייתי יכול להתפקח. אני רב חיים יגיד ש... רבי יוסף אנגל, השאלה, הנאה עצמה ודאי שלא מתייחסת. אבל על ידי הנאה גנפת, אז אתה גם עושה מעשה וגם נהנה. אתה עושה מעשה על ידי הנאה, אין כאן תנועה אחרת, יש רק הנאה, אבל הנאה היא מייסה של לקיחת ערך מהקדש, והוא מציאות של מצב של הנאה פסיכולוגית. אחד כן מתייחס ואחד לא מתייחס. זה הרב חיים לשיטתו בהסבר שיטת הרמב״ם. בתוספות זה די ברור שזה לא ככה. תוספות אומר שיש שני סוגים של מעילה, מעילת הנאה ומעילת גניבה. הוא אומר מעילת גניבה יש שליח לדבר עבירה, מעילת הנאה אין שליח לדבר עבירה. יש שאלות? אוקיי, אז ראינו כמה מקרים יישומים של הכלל של איסור דבר עבירה, במקרים שונים, במקרים שזה כן עובד, במקרים שזה לא עובד, מעילה, והיסודות של הגמרא. נקודה אחרונה, נעשה את זה ממש בקיצור, רק להזכיר אותו, זה הרמב״ם שרב חיים ציטט, ואני מביא את הרמב״ם השני בהלכות גניבה מקום מספר 9 עם הפירוש של משנה מלך, שזה על בסיס הרמב״ם במעילה שרב חיים ציטט. הרמב״ם בהלכות גניבה פרק ג' הלך אביו מקום מספר 9 עשה שליח לשחוט לו ושחט לו השליח בשבת. כלומר, זה המקרה שרב חיים ציטט מהרמב״ם בהלכות מעילה. האדם הזה עשה שתי עבירות. הוא גם שחט תפיחה מרחילה, מודו בגנב, גנב פרה, גנב שור, אז אם הוא ישחוט, הוא חייב דלת בהי. נתן לשליח לשחוט. בדלת בהי, זה המקרה האחר בגמרה, שני כתובים, אחד היה מעילה, השנייה, יש גזת הכתוב מיוחדת, שיש שליח לדבר עבירה בדלת בהי. אבל הוא עשה בשבת. אז הוא היה שליח, הוא עשה בשבת. אז אומר הרמב״ם, הרי הגנב חייב בתשלום מדלת בהי, שהרי זה הגנב לא עשה עוון מיתת בדין, וכבר ביאנו שהוחית הידי שליח, חייב בתשלומים. מה שמעניין את הרמב״ם, זה הדין, ההקשר של הרמב״ם בפרק ג' זה הדין של קמני מלאב ממני. אז אם אני אשחוט בשבת, אני פטור מדלת בהי, למה? כי אני חייב מיתה. אבל אם השליח שחט בשבת, אז השליח חייב מיתה, ואני חייב דלת בהי. אז אין בעיה, למה אני חייב דלת בהי? כי יש שליח לדבר עבירה לגבי הדלת בהי. אז מדייק המשנה למלך מלשון הרמב״ם. היה לשון הרמב״ם? עשה שליח לשחוט לו, ושחט לו השליח בשבת. אם זה מדויק, אם הרמב״ם מתכוון למה שהוא אומר, אז הוא לא עשה לו שליח לשחוט בשבת. עשה לו שליח לשחוט, והשליח שחט בשבת. למה? למה הרמב״ם מדייק לכתוב, הוא אמר לו לשחוט סתם, והשליח שחט בשבת. מה ידין אם הוא עשה את השליח, אמר לו לשחוט לו בשבת? אמר לו, תשחוט עכשיו, וזה שבת. זה מקרה יותר נורמלי. עשה לו שליח לשחוט לו בשבת, ושחט לו בשבת. אז אומר המשנה מלך, כי אז הוא לא יהיה חייב דלת בהי, למה? מה שהרמב״ם כתב בהלכות מעילה, אם אדם עשה שתי עבירות, דלת בהי פלוס עבירה אחרת, דלת בהי יש שליח דבר עבירה. המעשה האחר אין שליח דבר עבירה. מה קורה? אין שליח דבר עבירה, הכל מופקע. אז גם הדלת בהי גם לא מתייחס. לפחות מילה אומר שהמעילה לא מתייחסת. אם יש עבירת אכילת עולה, וכאן הרמב״ם רומז שהוא סבור, כך משנה מלך מוציא, שאם כיוון ששבת לא מתייחסת, אז גם דלת בהי גם לא מתייחס. אז מה רואים מהרמב״ם הזה? אם זו שיטת הרמב״ם, כנראה זה בשיטת הרמב״ם, למה אם אדם עושה שתי עבירות? אחד מהם יש שליחת בעבירה, אחד מהם אין שליחת בעבירה. אז למה אין שליחת בעבירה גם על שניהם? אז א' רואים שהדין הוא קודם כל, חזרה לשבוע שעבר, אין שליחת בעבירה זה אומר שאתה לא מתחייב, או אומר שהשליחות בטלה. אז ברמב״ם רואים לכאורה זה ראיה טובה, לשיטת הנודע ביהודה, זה היה השנייה בתוספות בבבא מציעא, שאין שליח לדבר עבירה, אין שליחות אם זה לדבר עבירה. אז העבירה מפקיעה את כל השליחות. הסברנו את הטעמים, אבל יש גם מי שחולק. אז הרמב״ם לכאורה, אם זה רק שאדם לא עובר, לא מתחייב, אין שליח לדבר עבירה, אז בסדר, אז אתה לא עובר בשבת, אבל כן עובר בדלת בהי. אז הרמב״ם אומר, כיוון שאין שליח לשבת, לכן אין שליחות. אם אין שליחות, אז זה לא עובר בדלת בהי. אבל עדיין הדברים, כן, זה ברור, הרמב״ם אומר שאין שליח דבר עבירה גורם לעוד תוצאות. חוץ מזה שאתה לא מתחייב על מה שעשית. זה הכלל שהשליחות בטלה. אבל זה עדיין לא מספיק. משום שכיוון שיש גזעת הכתוב שיש שליח דבר ועירה במעילה, ויש שליח דבר ועירה בדלת והי. אז הגזעת הכתוב שאומר שלגבי זה יש שליח. אז מה אם אין שליח לשבת ואין שליח לאכילת עולה? כפי כל הסברות שאנחנו אמרנו, נניח לפי... צריכים להגיד שמעילה ודל ואי זה יוצא מלכה, נגיד לפי שפת התוספות. אין שליחות אם זה בספק. וזה הסברנו למה, עכשיו אין שליחות בכלל. אז למה יש שליחות בדל ואי? למה יש שליחות במילה? כי למרות זה ספק, באה התורה ואמרה שמספיק ספק. גם בספק, זה יוצא מן הכלל. זה שליחות מיוחדת. וזה לא שבדל ואי הוא מן הסתם יעשה, אלא שלמרות שמן הסתם אולי הוא לא יעשה, מספיק ששאלת כדי להתחייב. נו, אז אין שליח דבר עבירה, אבל זה התורה חיבה. כל שכן לפי הנתיבות. הנתיבות הסביר שאין שליחות למעשים. אז למה יש שליחות במילה? נתיבות אומר, זה קרה נוצא לפני שבוע למי שזוכר. הוא אומר, זה גזירת הכתוב מיוחדת שיש משהו אחר. תקרא לזה שליחות, אולי תקרא לזה שליחות. יש שליחות מיוחדת. מזה הוא הסיק שיש שליחות לקטן במילה. כי זה לא שליחות של תרומה, אתם גם אתם. זה פרשה אחרת, שבמקרה נקרא שליחות, נקרא לזה שליחות סוג ב'. כלומר, בדרך כלל אין שליחות למעשה. כאן את אומרת תורה שיש שליחות למעשה. אין שליח דבר עבירה, זה דין ש... עבירה זה מעשה, ואין שליחות למעשים. אבל במילה יש. אז למה כשאתה מראה שניים ביחד, זה מפקיע? אז לכאורה צריכים להגיד שיש כאן ספרה שלישית, שלא אמרנו. אמרנו ספרת התוספות, בשולת הנתיבות, על פי הריטב"א. ויש כאן סברה שלישית, אני לא ממציא את זה, זה מבוסס על האור שמח. האור שמח טען בגלל סיבות אחרות ברמב״ם, שיש שני דיני שליחות בכל תורה כולה. יש שליחות של חלות, ויש שליחות של מעשה. הוא טען ששליחות של מעשה נלמד, זוכרים את הפסוקים לפני שבועיים, או לפני שלושה שבועות, סליחה. יש פסוק של אתם גם אתם בתרומה, ואחר כך, ויש פסוק בגיטין, ויש פסוק בקורבן פסח. אומר, עושמי החמה, תראה, קורבן פסח אין חלות. אני צריך לשלוח מישהו לשחול קורבן פסח, כדי להיות מהמנויים. זה לא שזה יוצר שם מנוי. אם אני שחטתי, אני אוכל. אז הוא אומר, שם זה המקור שיש שליחות של מעשה. זה כאילו אני שחטתי. וזה נומד מהפסוק הזה בקורבן פסח. אז כנראה הרמב״ם לומד ככה, מה זה אין שליח לדבר עבירה? לא כמו הנתיבות, שעבירות לא נתפסות בשליחות, אלא זה פשוט באמת, זה באמת המוסר, זה לא דברי הרב, דברי תלמד, דברי מי שאומרים. אם אני עשיתי, לא ייתכן שאתה חייב. אבל בגלל זה, אבל מה זה לא ייתכן? לא ייתכן, זה לא פייר, אבל מה עם שליחות? אז כדי לקיים את המוסר, כדי לקיים את זה שאדם לא מתחייב על מעשה של מישהו אחר, זה מה שאומר שזה לא המעשה שלו. כלומר, שליחות אומר שאתה עשית את המעשה. אתה שלחת אותי, אז אתה עשית את המעשה. כאילו אתה עשית. אבל אם כתוצאה מכך, תישא באחריות פלילית, באחריות מוסרית, וזה לא בסדר, כי דברי הרב, דברי תם ודברי מי שאומרים, אז לכן צריכים להגיד שמופקע הדין הזה של כאילו אתה עשית. אז לכן, עכשיו הרמב"ם מובן. אם אדם עשה מעשה אחד של שתי עבירות, הוא גם, הוא שחט בשבת, אז הוא גם עשה מעשה של דל והי, המכת הגניבה, וגם עשה פעולה של שבת. עכשיו, הסיבה לחייב אותי, בדרך כלל אומרים שאני לא חייב. במעילה, בדל ואי, אני כן חייב. זה אומר שהתורה עשתה יוצא מן הכלל. אני לא אייחס מעשה אם זה יגרום לאחריות פלילית, אלא אם כן מדובר בדל ואי ומעילה. שם התורה אומרת, תהיה חייב, לא אכפת לנו. אוקיי, וכאן הוא עשה שני מעשים. כדי שהוא לא יהיה חייב בהלכות שבת, זה לא רק שהחיוב שבת לא עוברת. המעשה לא עובר כדי שלא יהיה חייב בשבת. אם המעשה של השחיטה בשבת לא נחשב למסע משלח, ממילא הוא לא חייב גם במילה, כי הוא לא עשה. כלומר, מבינים את הטריק פה? אם אני אומר ששליח הדבר עבירה, זה מייחסים לך את החיוב, אז אין בי להיחס לך חיוב אחד, ולא להיחס לך חיוב שני. אבל זה אני אומר, זה לא נכון. כדי שאתה תהיה חייב, כמו שאמרנו בריד בהתחלה, אני לא מייחס לך חיוב. חיוב זה לא דבר שמייחסים, הוא לא חלות. זה היה השליחות של חלות, אבל חיוב, עונש, זה המעשה עצמו בתוצאה. אז כדי שלא תהיה חייב מיטה בהריגה או סקילה, מיטה בחילול שבת, הדרך למנוע ממך להיות חייב בשבת, המעשה שלי, זה להגיד שהמעשה לא מתייחס אליך. אם זה ככה, אז בשבת זה לא מתייחס. במעילה זה כן מתייחס. בשניהם גם יחד, זה לא מתייחס. למה זה לא מתייחס? כי אני צריך למנוע שהוא לא יהיה חייב שבת. לא יהיה חייב מיטה או פעולת שבת. הדרך לעשות את זה, זה להפקיע את כל המעשה. ממילא גם פעולת המילה או פעולת הדל ואי, גם היא בטלה. בסיכום, יש לנו שלוש שיטות או שלוש הבנות. בעצם יש ארבע. אחד זה זגזת הכתוב בליטה. טוב, עכשיו יש שלוש הסברים. הסבר של התוספות והתוספות בבקמה, והתוספות הראש אצלנו זה ש דברי רב, דברי התלמיד, דברי משומים, מכניס ספק אם הוא יבצע. מה רע בספק? זה יש לנו שתי גרסאות. או שהמשלח לא סומך עליך ולכן אתה לא שליח שלו, או שאתה, אם אתה תעשה, זה לא בגלל שהוא השלח אותך, זה בגלל שהחלטת, ולכן אתה לא שליח. אבל היסוד המשותף הוא שדברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומים, מכניס ספק בהבטחת הביצוע. וזה מפקיע דין שליחות. זה הסבר אחד. הסבר של נתיבות, שהוא אמר, זה בריטווה. זה שעבירות, לא שייך שליחות, כי אין שם חלות. יש, שליחות זה רק התייחסות של חלות, ולא רק התייחסות של מעשים. ההסבר של הרמב״ם, מה שאני אומר בשם האור שמח, הוא שיש שליחות של מעשה. אין שליחות של מעשה, אם כתוצאה מכך תהיה חיוב עבירה. ההתחייבות עבירה משנה את הדין. בדרך כלל יש התייחסות של מעשה, אבל אין התייחסות של מעשה, אם כתוצאה מכך יהיה התחייבות של חייב ופטור של עבירה. למה? כי זה לא פייר, כי דברי הרב, דברי התלמיד ודברי משומים, התורה לא רוצה שיהיה מצב כזה. אז היא עשתה יוצאת מן הכלל לכלל שלה. ואז במעילה ודל והי, היא עשתה יוצאת מן הכלל ליוצאת מן הכלל. הכלל הוא שיש התייחסות של מעשה, בעבירה הכלל אומר שאין התייחסות של מעשה, ובמילה בדל והי, עוד פעם יש התייחסות של מעשה. שניהם ביחד, זה הדין של הרמב״ם, שני עבירות ביחד, אז כיוון שאין התייחסות של מעשה, אז גם איפה שצריך להיות, בכל זאת לא יהיה, כדי לקיים, אין אדם אחד עושה, ואדם אחר נושא באחריות. זה כמו הכלל של זה נהנה וזה מתחייב לא מצאנו, אז זה עושה. וזה מתחייב, לא מצאנו, אלא במקרים שכן, אלא בדל והי ומעילה. טוב, אז זה היה קצת מסובך בסוף, אני מקווה שהבנתם, אם לא, תחשבו על זה עוד קצת. השגנו פירוש שלישי, הכלל החשוב, שאין שליח דבר עבירה, עם התוצאות השונות שמתבקשים מהכלל. שאלות רבותיי, או הערות, אנחנו גמרנו את הסוגיה הזאת, גמרנו את סוגיית שליחות, שזה זה ארבע שבועות שאנחנו עוסקים בשליחות, קושי בקשר לקידוש, קידוש רק היה הנקודה הראשונה, אז אנחנו מתחילים לחזור, יש כאן סוגיה של השליחות, אבל הוא יהיה מאוד יותר מורב בדיני קידושין. זה גם המקור לדבר על כך, מה שקורה בחתונות, הבעיה של ערבוב עדים פסולים עם עדים כשרים. חלק גדול מהציבור שם הם עדים פסולים. אז איך מונעים מהם? זה עולה בסוגיה הבאה, אין שליח נעשה עד, ומי כן עד ומי לא עד. זה הגמרא עד נקודתיים בעמוד ב', ואז אנחנו חוזרים ממש לדיני קידושין. השיעור הבא, בשבוע הבא, זה מין סעיף סיום של דיני שליחות קצת בהקשר של קידושין. טוב, מהרים מקורות ישלחו, אבל אני אומר לכם עכשיו, הגמרא זה הגמרא שמהנקודתיים בעמוד א', איפה שהגענו, איתמר, רב המשליח נעשה עד, עד הנקודתיים בדיוק באמצע, מם גימול עמוד ב', מהרים מקומות מפורטים, ישלחו בעזרת השם בהקדם. לילה טוב לכולם.